בצדק, בסוף השיעור הקודם, שבפרק ד' של בראשית יש שני פסוקים שלא התייחסתי אליהם. אמנם, אנחנו לא מחויבים במסגרת הלימוד ללמוד כל פסוק, אבל בכל זאת, נראה לי שיש בהחלט מקום להערה, והכוונה לפסוק כף ג' וכף ד'. אז לכן, למרות ששמו לי על המסך אנשים טובים את הפרק החמישי, אני רוצה ברשותכם לחזור לפרק הקודם, פסוקים כף ג' וכף ד'. ויאמר למך לנשל. עדה וצילה. שמען קולי. נשלמך האזנה אמרתי. אני רוצה להבין את החלק הזה. קודם כל, זאת הפעם הראשונה שהתורה מספרת לנו על מישהו שדיבר עם מישהו. ראינו בקין, ויאמר קין אל הבל אחיו, אבל לא כתוב מה הוא אמר. כנראה שהוא לא הצליח לדבר, או שהדיבור הביא בסוף להיעדר דיבור, וכאן לראשונה יש התפתחות באנושות. סוף סוף, בני האדם מדברים אחד עם השני.
בשירה.
ויאמר למך, אני לא יודע אם זה בשירה, אנחנו עוד מעט נראה. ויאמר למך לנשל. אם כן, יש התפתחות חיובית. וכאן יש לנו הפתעה. מה הוא אומר? עדה וצילה שמען קולי נשל למך האזנה אמרתי. במילים אחרות, אני רוצה להגיד לכם שיש לי משהו להגיד לכם. אז במקום לתת הקדמות, תגיד מה שיש לך לומר. אלא מה? נראה שפה זה רומז, זה מה שחז"ל אמרו מפורש במדרשים, שהם לא רוצות לשמוע. כלומר, אם הוא אומר שמען קולי, האזנה אמרתי, סימן שמסרבות, לא רוצות. ובאמת, אנחנו לא רואים שום תגובה של עדה וצילה. עכשיו השאלה היא, מדוע? אז ההסבר הוא בהמשך. כי איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי. כלומר, אני אומר לכם שכדאי לכם לשמוע, כי אני יודע להרוג. כלומר, זה דיבור מאיים, אז זה לא דיבור. זה, יש לזה חיצוניות הדיבור, אבל באמת יש פה אלימות סמויה בתוך הדיבור. לכן, הן לא רוצות לענות. עכשיו, גם אתם הערתם כמה פעמים פה, שמדובר בסגנון שירי. זאת הפעם הראשונה...
אולי אני חושב שזה מדבר, אתה מספר להם. היסטוריה, לא
היסטוריה.
מה שהתרחש,
זה יודעות.
מי צריך פה
אינפורמציה,
זה הכל.
גם על
זה, כי הוא לא
משאיר את זה שגגה. כי הוא היה צריך לומר, ויאמר לבך לנשיו, הרגתי איש. במקום לעשות את זה, זה בא כנימוק לפתיחה של שמען קולי האזנה אמרתי. זאת אומרת, הוא אומר, אני מבקש שתשמעו. סימן שהם לא רוצות. אתה רוצה אומר שהוא רוצה להתנצל, אז אם ככה למה הם לא עונות לו? אז הם לא השתכנעו, זאת אומרת, אם הם לא השתכנעו, אני מוצאים שנשים מדברות בתנ"ך הרבה, אבל פה הם לא עונות, לא השתכנעו, אז כנראה שהם לא השתכנעו גם מהפירוש שלך. ומה שהערתם פה כמה פעמים, שמדובר בסגנון שירי, הרי זאת הפעם הראשונה בתורה שיש סגנון שירי. מה המשמעות של הסגנון השירי? אנחנו אוהבים שירה, אבל אפשר גם לומר שמדובר בבריחה. כאשר האדם רוצה לברוח מאשמתו, אז הוא בורח אל הסגנון הלירי. יש פה שירה, יש פה תחאורה, משהו תיאטרלי. וזה בעצם מראה על ראשית ההידרדרות של הדיבור לקראת דור המבול. לכן גם חז"ל אמרו שהסירוב של הנשים להיענות זה גם סירוב להביא ילדים. כי הן אומרות, אנחנו יולדות לטוב. ההמשך פשוט, כי שבעתיים יהיו קמקיים, ולמך שבעים ושבעה. כלומר, אם קין יוקם, כלומר, ינקם, אם יפגעו בו, אז אין לפגוע גם בלמך, 77. זאת אומרת שלמך מנסה לשכנע בקל וחומר לא מוצלח, ככה אומרת הגמרא, ככה אומר רש"י, זה קל וחומר של שטות. הוא רוצה לשכנע שהוא ראוי להמשיך את התולדות של האנושות, ושמצד האמת הוא כבר לא ראוי לזה. בסדר, זה היה כדי לתת ידי חובת ההערה הנכונה שנאמרה בשבוע שעבר, שלא הסברתי את פסוקים כ"ג וכ"ד. כן.
הוא אומר,
קין הרג
בן אדם אחד
ונתנו
לו
אורך סיבת
ואורך,
ואני הרגתי
שניים,
ואני הרגתי שניים. זה גאה. טוב, אפשר גם לומר, כלומר, קו החומר של שלום יש הרבה סוגים. כן. טוב.
אני אומר,
היו לו
שתי נשים.
אחד ליום, אחד שניהם שעברו עליו,
לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, לא שעברו עליו, יפה,
טוב. זה לא הרגיע. אז אם זה לא הרגיע, סימן שזה לא מרגיע.
אז גם לא נעשו. האיום לא...
האיום? כן, הם היו חזקות. טוב. בואו נראה, בפרק חמישי, אנחנו מתקדמים עכשיו לעבר פרק חמישי, לפסוק למד ב'. הרי למדנו 31 פסוקים, לא למדנו את הפסוק ה-32. ויהי נוח בן 500 שנה. ויולד נוח את שם את חם ואת יחד. אז השאלה מתבקשת, כל הדורות ילדו בגיל הרבה יותר צעיר, בגיל 100 באזור, ואילו נוח ממתין 500 שנה, כובש מעיינו, עד שהוא מוליד. אז רש"י מביא דבר, שקשה לדעת אם הוא ממש הפשט או לא, אבל הוא אומר דבר מעניין, שנוח עשה חשבון שהוא רוצה שהילדים שלו יהיו בני 100 כשיבוא המבול, כדי שהם לא יתחייבו בעונשים. כי אומר רש"י, עד מתן תורה, הגיל האחריות, כלומר גיל העונשים, היה 100. וכך לעתיד לבוא שנאמר כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. אז טוב, זה קצת קשה להבין, אז זאת אומרת שכל מי שהתורה מספרת עליו שהוא נענש, מי האדם הראשון עד מתן תורה היה יותר מבין 100? זה צריך להניח אם כן שאני יודע שפרעו היה בין 100 ושקורח היה בין 100, לא, קורח כבר לא, אבל זאת אומרת צריך להניח שלפני כן אנשים בני 95 לא היו חייבים בעונשין, קצת קשה, אלא מה? מוכרחים לומר שעד מתן תורה הכוונה עד המבול. ואנחנו נראה שבאמת המבול היה מתן תורה מבחינה מסוימת. כן.
זה הרמב"ם, הוא הרמב"ם,
הוא הרמב"ם, אבל אנחנו עכשיו, אבל דבריך הם ההוכחה שרש"י איננו הרמב״ם ואיננו הרמב״ן. אנחנו עכשיו עסוקים בהבנת דברי רש"י. בסדר? אני רוצה להבין את רש"י. עכשיו, זה מישעיהו. רש"י מביא את הפסוק בישעיהו. אם כן, רש"י אומר לנו, והאמיתי שהמקור שלו במדרשים, ש עד המבול, הרוב, תגידו, בדורות הקדמונים, גיל הבר מצווה היה 100. עכשיו, אני חושב שזה מאוד הגיוני. כי הרי, איך אפשר להטיל אחריות על בן אדם, אם אין לו ניסיון? וכל גיל נותן את הניסיון שלו. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 15 לתלמוד, 18 לחופה, 20 לרדוף, 30 לכוח, 40 לבינה, 50 לשיבה, 60 לזקנה, וכו' וכו'. זאת אומרת שכל גיל מלמד את האדם חוויית חיים נוספת. אם זה מלמד אותו חוויית חיים נוספת, אז צריך לחכות עד שהוא יקנה את כל החוויות. רק בגיל 100, כאילו, הרי הוא כמת, הוא בטל ועבר מן העולם. מה זה כמת? הוא ימיד כבר יצר הרע שבו. הוא בטל, הוא מבטל את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שגיל 100 הוא הגיל המושלם. לכן צריך לפתות עכשיו עוד 20 שנה אחרי גיל 100, 120. 20 זה הגיל שבו האדם מגיע לכל מלוא ההכרה שלו, לשלמות השכל שלו. לכן אדם צריך לחיות 120 שנה, 100 עד הבר מצווה ועוד 20 עד מותו. אבל, וזה בעצם הזמן האידיאלי. הלכה למעשה אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו מטילים עונשים מגיל הבר מצווה, 13 או 12. הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא, מחכה עד גיל 20 כדי להעניש, אבל ודאי שאנחנו לא מחכים עד גיל 100. והשאלה היא, מדוע? אז יש לזה שתי סיבות. האחת, שבדרך כלל רוב בני האדם לא מגיעים לגיל 100, ואז לעולם לא נוכל לעשות צדק בעולם. שתיים, יכול להיות גם שאם נחכה עד גיל 100, יהיה הרבה בלגן בעולם. אבל כלומר, יהיה הרבה רשע שלא ייאמש. אז למה גיל 13? גיל 13 הוא הגיל שבו האדם מסוגל להביא חיים לעולם. ברגע שאתה מסוגל להביא חיים, אתה אחראי על החיים. עכשיו, אצל האומות, האדם נחשב לבוגר בגיל 18. 18 זה הגיל שבו אדם יכול להתגייס לצבא. כלומר, אתה נהיה בוגר ברגע שאתה יכול ליטול חיים. כשאתה יכול להרוג, אז אתה בוגר. ביהדות, אתה נהיה בוגר ברגע שאתה יכול להעניק חיים. כן, זה ההבדל. עכשיו...
למה דור המקבול לנסוד המילדים, כל היצום, כל היצום אשר בחרבה מיצום.
יפה, יפה. זאת אומרת, דור המקבול נענשו, כולל מי שלא היה בן 100, כולל ילדים, ולכן לכאורה השיקול של נוח הוא לא שיקול נכון.
דור המקבול זה לא רק חודש. דור
אבון
הייתה
התחלת
עולם
חדשה.
לא שדור אבון בא
להעניש את כל העולם. אז אם זה ככה... יפה, יפה. אז אם זה התחלת עולם חדש, אז השיקול של נוח הוא לא נכון. כלומר, השיקול שלו שהם לא יהיו בני עונשים, לכאורה לא צריך לעבוד. כי לפי דבריך, צריך לבנות עולם חדש, אז אתה צריך גם להשמיד את שם חם ויפת. ברור. מה אתה לא
מבין?
נכון. למה לא? הרי מה אתה עושה עם ילד עד גיל לבר מצווה?
13 דבר אחר ל-100.
תסביר לי מה ההבדל בין 13 ל-100. מלבד הכמות. הרי עד גיל 13 הילד עושה את כל השטויות שבעולם ולא בעונשין. אפילו ילד רצח בגיל 12 הוא פטור. זה עניין כמותי, זה עניין כמותי סך הכל.
כל הכולל לא בני עונשים עליו.
נכון, אנחנו כולנו ילדים. כולנו. אני לא יודע, אולי יש פה בן 100.
תראה.
אתה בטוח שאין פה בן 100?
כן.
כנראה שאתה לפני המקבול. עכשיו, כמו שאתה בעתיד לבוא. כן, עכשיו השאלה, אז באמת צריך לברר מה זה אומר הסיפור הזה שהם לא יהיו בני אנשים. כנראה שלגבי שם חם ויפת יש חשש מיוחד. כי שם חם ויפת, לפי מה שלמדנו, מהווים בהחלט אנושות חדשה. כיוון שהם מהווים אנושות חדשה, צריך לשמור עליהם. לכן סודר שהם יהיו בני מאה במבול. אבל אני רוצה, כדי להבין את זה עד הסוף, לעבור ברשותכם לפרק ו'. תראו מה אנחנו עושים היום. מדלגים מפרק ד' לפרק ה' ומפרק ה' לפרק ו'. לא יאומן. טוב, בואו נראה, כאן יש תיאור יותר מורחב של הדור של המבול. ויהי, כי החל האדם לרוב על פני האדמה. ויהי לשון צר, צער, צרה. עכשיו, מה לכאורה רע? הרי לרוב על פני האדמה, לכאורה זה טוב. מדוע זה טוב? משום?
מתרבים.
שפה כתוב שצריך להתרבות. למה אתם לא מביאים את הפסוק ברור? אמרת? לא, אבל בסדר, אבל יש המשך. ויברך אלוהים, ויברך אלוהים לאמור, פרו ורבו. אז אם ככה, מה לא בסדר פה? כשם... רגע, אני עוד לא יודעתי לסוף הפסוק. אני בינתיים רק בהתחלה. טוב, אני מוכרח להתערב. התחיל, כן בבקשה?
יודעים משהו
אשת נוח. אשת נוח, כן, נעמה, כן. אבל מה שמעניין אותי כאן זה הביטוי לרוב. אני מוכרח להתערב, וגם לי מותר להגיד פה משהו. לרוב זה קיום ורבו. מה לא קוים? פרו. מה ההבדל בין פרו לבין רבו? אז רבו זה מלשון ריבוי, זה כמותי. מה זה פירו? פירות, זה משהו איכותי. הפרי הוא שינון של העץ. אז פירו ורבו, יש צורך צריך שכל דור יוסיף עוד איכות חדשה, מלבד הכמות. והם פיתחו תרבות שכל כולה מתרכזת מסביב לכמות. דברים נשפטים לפי כמותם, לא לפי איכותם. וזה, ויהי כהחל האדם, לרוב. ואז התוצאה היא, ובנות ילדו להם. הוא לא מובן. תמיד נולדו בנות, הרי איך היו דורות? בשביל להביא דורות צריך גם בנים, גם בנות. אז מה זה ובנות ילדו להם? שהיופי הנשי התחיל להיות מרכזי. כלומר, לפני כן נולדו בנים, נולדו בנות. ועכשיו שמו לב לבנות. כלומר, יש חברה ששמה את האסתטיקה, את היופי, במרכז של ההתעניינות שלה. זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שקוראים למה, כן? כלומר, זה ההמשך של ההתנהגות של למר, של ההבחנה בין אישה ליופי ואישה לפוריות. אז זאת אומרת ששלטי החוצות של הדור ההוא היו מלאים ביופי הנשי. ואז יוצא שהאדם, במקום לחיות את החיים הפנימיים, חי את החיים החיצוניים השטחיים. התוצאה היא, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. לפניכם הם לא ראו בני האלוהים את בנות האדם? עכשיו הם ראו, בני האלוהים, מי זה יכול להיות בני האלוהים? בואו נבדוק.
למה לבנים קראו בני אלוהים?
אני עוד לא יודע, אם ייתנו לי את האפשרות לענות על השאלה, תאמינו לי שאני אענה. ויראו בני האלוהים, מי הם בני האלוהים? למדנו לפני כן שהיו שתי שושלות, בני קין ובני שת. בני קין עסקו, לפי מה שלמדנו, בשכלול של התרבות האנושית. בני שת עסקו בשכלול של דעת אלוהים, נכון? הוכחנו את זה מהפסוקים. אז יוצא שמי הם בני האלוהים? בני שת. מי הם בנות האדם? בנות קין. פשוט מאוד.
רש"י אומר שרים.
אה?
שרים.
כן, אז, אבל לפי פשוטו של מקרא, בני האלוהים, אותם שרים, זה בני שת. אנשים בעלי שאר רוח, ובמקום להתעסק בעניינים הרוחניים, הם רואים את בנות האדם. ומה הם רואים? כי טובות הן. זאת אומרת, מה זה טובות? בריאות. כן, הטובות והבריאות. הן בריאות, הן יפות. ויקחו להן נשים מכל אשר בחר. הביטוי הזה גונז בתוכו הרבה. כלומר, לא מה שראוי להם, אלא מה שהם בוחרים. וזה אפילו על ידי חטיפה. כלומר, יש פה התחלה של אלימות מסביב לנושא המיני, ואז יש הידרדרות כללית של החברה. כן, כלומר, זו חברה שבה בית המשפט יכול לפסוק, למשל, שבגידה איננה עילה לביטול מזונות, למשל. אז מה התגובה? ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לרוב. מה זה לדון? אם מדובר בדין, היה צריך לכתוב, לא ידון. לא ידון, הכוונה לא ימתין. לא ימתין. כמו למשל הנדן. הנדן זה המקום שבו מכניסים את החרב כשלא משתמשים בה. כלומר, זה מקום המתנה. לא ידון רוחי באדם לעולם, אני לא אמתין יותר. ושגם, במיוחד שגם, הוא בצר. כלומר, הוא חלש. והיו ימיו 120 שנה. כלומר, מדובר פה במשה. משה חי 120 שנה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן לעשות סדר בעולם, לבטל את הכל, ובכלל זה את משה. נכון? חז"ל אמרו, משה מן התורה מנעים, ושגם בגמטריה משה. זה לכאורה דבר תמוה מאוד, איך יכול להיות דרשה כזאת? עד כמה שאני זוכר, יש בתורה פסוק אחר, וידבר השם אל משה לאמור, זה מופיע כמה פעמים? בכל התורה? 70. בדיוק 70 פעמים, בספרים שמות ויתרה במדבר, לא מופיע, לא בבראשית ולא בדברים. אז זאת אומרת שלכאורה, אם הגמרא שולדת עצמה, משה מן התורה מניין, היה לה בוכת אלפים פסוקים להזכיר את משה. אז למה היא אומרת בשגם בגמטריה משה? אם כי אפשר לומר שהדרשה הזאת היא דרשה של פורים, כי הרי שמה זה גם המן מן התורה, מרדכי מן התורה, אסתר מן התורה, משה מן התורה. כלומר, אם כבר עשו דרשה של פורים, אז הכניסו גם את משה, כיוון שהוא נפטר גם כן באדר ונולד באדר. מה? אתה אומר, משה מן התורה, זה לא בראשית.
בסדר, שערי.
אני מסכים, אני מקבל את זה לדרשה הבאה של פורים. אבל, צריך להבין את זה יותר לעומק. משה הוא הגואל. איך ייתכן דור שכולו נופל ואין שם גואל? חייב להיות שבדור המבול נמצא שם את משה. אלא מה? הוא היה במים. כלומר, הוא לא הצליח לגאול את העם. לא הצליח לגאול את האנושות. וזה מה שכתוב בספר שמות, ותאמר כי מן המים של המבול משיתיהו. כן, הרי שימו לב, מה קורה שם, איך משה נמשה מן המים? הוא היה בתיבה, נכון? היה בתיבה. אז הוא היה בתיבה, בזמן שהמים שטפו את הכל, אז בעצם משה מצליח איפה שהוא לא הצליח בדור הראשון. עכשיו לפי זה אני מתחיל להבין משהו. לפי זה מובן, והיו ימיו 120 שנה. אבל לפי זה אני מבין פסוק בספר שמות שלכאורה קשה. ויאמר משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. אז ככה מתנהגים עם מי שאמרת עליו שהוא מוצא חן בעיניך? נשאלת השאלה, מתי השם אמר למשה מצאת חן בעיניי? המקום היחיד שכתוב, זה לא, נוח מצא חן בעיני השם. אז מה בעצם אומר משה? כשהייתי נוח, אמרת שאני מוצא חן. אז הגיע הזמן לקבוע את השטר. מה? כלומר, מי שמוצא חן בעיניך, לא זורקים אותו לקנטין, לא אמרת, לא יודעת אני את אשר תשלח עמי. ואתה אמרת את דעתיך בשם וגם את מצאתיכם בעיניי, סימן שמשה מתייחס לכך שאומר, הפעם הייתי נוח.
לא, כאן נכון, אם לא,
זה לא מה שכתוב, ואתה אמרת את דעתיך, אז משה אומר, אם כן, הייתי נוח, וגם הייתי שם, ואתה אמרת את דעתיך בשם, וגם מצאתיכם בעיניי, אז עכשיו תלך איתנו, ושכינה תבוא איתנו. כן? זאת אומרת, מכאן ראייה מפורשת לתורת הגלגול. בסדר? טוב. כן, מזה לומדים. שהוא הגלגול של נוח. טוב, אז זה היו ימיו 120 שנה. זאת אומרת, יש פה ציפייה לכך שהעולם יגאל. יש בספר הזוהר שיחה, תיאור של שיחה בין משה לנוח. כן, שם למעלה, יש להם זמן. אז נוח ומשה מגיעים לקפיטריה של העולם העליון, ומשה אומר לנוח, אתה לא הצלת את הדור, ואני הצלתי את הדור, אז אני גדול ממך. ונוח אומר, אם הייתי מציל את הדור, אז לך לא היה דור להציל, כי העולם היה מידרדר כל כך, שאי אפשר היה יותר להציל. אז תגיד תודה שלא הצלתי את הדור. בעצם הדיאלוג הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, זה דיאלוג פנימי, בתוך נוח עצמו. כלומר, באים בטענות אל נוח שלא הציל את דורו, אולי אי אפשר היה להציל. הנפילים היו בארץ, בימים ההם. מה זה נפילים? ענקים, כן. ככה יוצא מפרשת שלח לך. הכוונה, יש אגב מילה, בלועזית, כדי להגיד אצילים, אומרים נוביליס, נכון? בלטינית, נוביליס זה אצילים. יש השערה שהמילה נפילים מאותו שורך היה. הנפילים היו בארץ הימים האלה.
כתוב בין אצילים
בלי שורך. זה משהו פסוק אחר. וגם אחרי כן, אנשים גדולים, כן, אנשים גדולים, בעלי שיעור קומה. אז יכול להיות גם שהם היו ענקים בגוף, אבל ברור שהם היו גם ענקים ברוח. הנפילים היו בארץ הימים, וגם אחריכם, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. עכשיו, יש כל מיני סיפורי מיתולוגיה על אלים שהתחברו לבנות אדם והולידו חצאי אלים. כן, תחת זה במיתולוגיה. מה אומרת לך התורה? הסיפורים האלה, צריך לדעת שהסיפור האמיתי זה שבאו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, שזה בעצם בני שת עם בני קין, וגם אחרי כן יש גם שושלות מעורבות כאלה. הם מה? הגיבורים. אשר מעולם אנשי השם, אז למדנו מה זה גיבור, איזה הוא, אז למדנו שאין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור, החכם פונה כלפי מעלה, העשיר פונה כלפי מטה. אז להיות עשיר זה קל, להיות חכם זה קל, מה שקשה זה להיות גם חכם וגם עשיר. בשביל זה צריך תכונה מחברת, זה הגיבור. והגיבור נולד מהחיבור בין בני האלוהים לבנות האדם. יוצא לפי זה ששם חם ויפת, שם תוצאה של הזיווג בין נוח מבני שף לנעמה מבנות קין, הם הגיבורים. והם אותה האנושות שבה יכולה להופיע הנבואה בסגנון הישראלי. וזה נורא ואיום. כי ברגע שיש שדרוג, יש צורה משופרת של אנושות חדשה, אז אפשר למחוק את האנושות הישנה. זה הסכנה שיש בצדיקים. רבי פנחס מקורץ, בספר מדרש פנחס, אומר שמדוע הצדיקים צריכים להתפלל על הדור? כי זה אשמתם שיש בעיות בדור. שהרי 10 דורות מאדם והנוח ולא קרה שום דבר, הגיע צדיק אחד נוח, יש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר, הגיע אברהם צדיק, סדום ועמורה נהפכים. מסקנה זה השמטה. למה זה השמטה? בגלל שכל זמן שלא מגיע הצדיק, אז הקדוש ברוך הוא משלים עם המציאות. זה הרמה שאפשר להגיע אליה. ברגע שיש צדיק, הוא מעלה את הרף. ואז זה מהווה כתרוג על כל האחרים. ולכן צריכים הצדיקים להתפלל על הדור, שצדקותם לא תהיה עילה לפגיעה בדור. או, אז זה מה שאנחנו רואים כאן.
כמו שכתוב, אשר נשיא יחידה. אני חושב אומר רשי, שהנשיא, אשרי הדור,
שהנשיא חוטא, חוטא ומביא קורבן.
אתם נשיא איתנו,
ברור. וירא השם, כי רבה ראה את האדם בארץ. טוב, זה לא נורא. אם אדם עושה רע, זה לא פעם ראשונה שאנשים עושים רע, אבל אפשר לעשות תשובה. אבל זה התשובה היא אפשרית עם הכוונה שלי להיות טוב. אז נכשלתי, עשיתי חטא. אבל המטרה שלי הכללית היא טובה. אבל אם המטרה הכללית שלי היא רעה, אין סיבה שיעשה תשובה. לכן נאמר בהמשך, וכל יצר מחשבות ליבו, רק כל היום. זאת אומרת, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה את הרע. ברגע שהוא רוצה רע, אז אין תקנה. עכשיו יש פסוק מדהים, מדהים בנועזות התיאולוגית שלו. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. זה כנקרא פסוק אנתרופומורפי ממדרגה ראשונה, הגשמה, הקדוש ברוך הוא יש לו רגשות, הוא מתעצב, כל הדברים האלה, כן, אז לא נולדנו אתמול, כבר הראשונים, הרמב״ם ואחרים.
דיברה תורה.
כן, דיברה תורה כלשון בני אדם, אנחנו לא נבהלים עם זה. נכון, בסדר. אז אנחנו אפילו לא נתעכב על כך, כי אנחנו לא צריכים להסביר, כן? הרמב״ם הזה והתעצב אל ליבו בסיבת ליבו, כן, טוב? ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. אומרים חז"ל, זה כמו אדם שעשה חופה לבנו, והבן מת. אז מה הוא עושה האב? מוריד את החופה. אותו דבר, החופה של האדם זה המים, כן? שהקדוש ברוך הוא יפריד בין מים למים, ואני יקבו המים ותראה היבשה, כל זה בשביל שיהיה האדם. אין צורך באדם, גם אין צורך בהפרדה, המים חוזרים. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. עכשיו יש פה בעיה. איזה אדם הוא ימחה? מאדם עד בהמה. אני לא מבין, אמרת אדם, עכשיו אתה אומר מאדם עד בהמה. אלא צריך לקרוא את זה ככה. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, איפה שאני שם את הסמן הכחול, תשימו נקודותיים. במקום הפסיק. מי הוא האדם שאני אמחה? כל סוגי האדם. יש אדם שראוי לשם אדם. ויש אדם שראוי לשם בהמה. אז אמחה את האדם אשר בראתי, מאדם עד בהמה, עד רמז עד עוף השמיים. כי ניחמתי כי עשיתי. כלומר, יש כל מיני סוגי אדם, יש אדם בהמי, יש אדם שהוא מעופף, יש אדם שרומס, יש כל מיני סוגי זהויות אנושיות, ובכלל זה זה כולל גם את הבהמה. שאלה קטנה, אני לא הייתי כותב מעל פני האדמה, אני הייתי כותב, ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי, מעל האדמה. הרי ברור המילה פני, היא מיותרת, ברור שאם האדם הוא על האדמה, זה על פני האדמה. יפה, יפה. מכאן שהמבול לא הקיף את הצד התחתון של כדור הארץ. זאת אומרת שמעל פני האדמה, אז כמו שמצאנו ויצא קין מלפני השם. אז זאת אומרת שהוא הלך למקום אחר, שהוא לא לפני השם. אז מכאן שהמבול יהיה מותר לומר שהוא היה על שטח חלקי של העולם, ויש כמה קושיות מדעיות.
אתה לא אומר, זה דבר מאוד פשוט.
שמה?
זה תקופה, האדם, הרי לא התפרש עצמם כל כדור הארץ. היו בעצם כתובים. ולצורות למפות את האדם, זה לא לעשות פעמות על כל העולם.
ייתכן, בהחלט. או ייתכן גם
אותו מקום ששם האדם גם
קרוב שהיה שם, או אדרבה, יכול להיות גם שהיו עוד אנשים במקומות רחוקים והם לא היו במבול. הרי חז"ל אומרים על עוג מלך הבשן שהוא לא היה במבול.
כן, אבל אני אומר עוד פעם, באופן טבעי, אם היינו רואים כמה אנשים היו בעולם שבא המבול, הם לא היו קוראים שצריך,
ייתכן, ייתכן, אני
מקווה. יש מדרש הרבה של בני אנוש, בא המבול
על שליש
העולם.
כן, אז אם ככה זה יותר, הוא צריך להיות יותר משליש. לפחות, טוב, בסדר. יש השערות כאלה, יש כאלה שמקבלים את זה, יש כאלה שלא מקבלים את זה, אבל מה שחשוב לנו זה שאיך התורה מספרת על הסיפור של המבול. היא מספרת את זה באופן שונה ממה שהיה מקובל אז בעולם. הרי כולנו מכירים בחפירות הארכיאולוגיות בבבל מצאו את סיפור המבול הבבלי, בעלילת גילגמש. ושם הסיפור של המבול שונה מהסיפור של המבול בתורה. במה? שאצלנו המבול בא מסיבות מוסריות. בני אדם השחיתו את דרכם, לכן יש מבול. לעומת זה, בעלילת גילגמש, פשוט האלים עשו הרבה רעש, רקדו מעל הרקיע, ולכן הרקיע נפל. זאת אומרת, זה איזה מין גזרה כזאת חסרת התחשבות באדם. כן, אז התורה לוקחת את אותו הסיפור ומעבירה אותו לפסים המתריים. זה הרבה פעמים המשמעות של ההעתקות האלה. אני חוזר. בבקשה.
יש פה דברים לא מובנים לנו, דברים, הייתי אומר, אלוהים כאלה, הכתוב והתמונות האלוהים, בני אלוהים ורבת העתיקות, יש פה דמיד הגשה,
כל הלשון.
עולם שונה לגמרי לגמרי מה שעולם שאתם מתקיעים. לא מובנים, כל הדברים פה מובנים ולא מובנים, וצריכים שפרוצים. וכאילו התורה נותנת את התמונה של העולם, תמונה לא ברורה, שלנו היא לא ברורה, היא אומרת לנו פעילים רב יכול איזה מדברים שאנחנו לא יכולים להגיד אותם, וככה אני חושב אולי לראות את הדבר הזה. דברים שאנחנו לא נוכל לרדת לעומקם לעולם.
לעולם? טוב, הייאוש מלהגיע לעומק, זה כבר, זה כבר מפנה, זה כבר מפנה, זה כבר מפנה. טוב, בואו נמשיך. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כעשיתים ונוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את כל העולם כולו, ובכלל זה את כל בעלי החיים, כל בני האדם ואת נוח גם כן. מה? אני לא הבנתי. אם תסתכלו בטעמים, על המילה ונוח יש זקף גדול. ונוח. מצא חן בעיני השם. אז מה זה זקף גדול? זה כמו נקודה. זאת אומרת, זה כאילו שהכתוב אומר, ונוח ותפסיק כאן. ולכן חז"ל אמרו, גם נוח היה בכלל הגדרה. כי ניחמתי כעתיתים ונוח. אלא שמצא חן, ולכן צריך לקרוא גם ונוח, מצא חן בעיני השם. אז יש פה איזושהי סתירה. אנחנו מבינים שנוח, לכאורה, לא מגיע לו להינצל מהמבול, אבל הוא מצא חן. אז לא ברור מה זה המצא חן הזה. יש בכלל שאלה, מה קורה שם מלחן? יש לנו הגדרה של חן בספר משלי, נכון? תקר החן. יופי. זאת אומרת שהמילה חן מציין משהו לא אמיתי. כלומר, לא מגיע לך. זה לשון חינם, או זה לשון חנינה. מה זה חנינה? נותנים למישהו שעל פי המשפט חייב, מוחקים לו את החוב, ואומרים, אתה מקבל חנינה. אבל בכל זאת, יש סיבה לחנינה, אבל הסיבה לכאורה לא מספקת מבחינה משפטית. אז יש פה משהו לא ברור. אם אני לוקח באופן הגיוני, כלומר, אם אני לוקח כפשוטו את הפסוק, פסוק ח', נוח מצא חן, סימן שנוח איננו צדיק. הדבר הזה עומד בסתירה עם פסוק אחר שאולי מותר לכם, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. יש פה סתירה, כן, בין מצא חן לבין צדיק. זה פסוק אחר, זה אני מסכים.
לא, לא, פסוק אחר, בן נוער. המגול נקרא בן
נוער. אז מה?
זאת אומרת שהוא גם לא בסדר.
בסדר. אז עכשיו, אבל אני רוצה להבין את הסתירה שיש בתורה בין נוח מצא חן, שמשמע שהוא לא צדיק, לבין אלה תולדות נוח, נוח יש צדיק.
יש כוונה יחסית.
אני עוד לא יודע יחסית לכלום. אני יודע, זהו לכם כמובן למילה בדורותיו. אבל צדיק וחן, זה סותר אחד את השני בצורה ברורה. אז יש כאן...
חן ונוח,
זה
צדיק,
אז אם הוא צדיק, אני חושב שיוצא צדיק בדינו, לפי הרמב"ם. אם הוא
צדיק...
לא, 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 הרמב"ם אומר שאם הוא יש לו רובו זכויות, אז הוא ניצל. יש פה משהו שצריך לברר אותו. יש מחלוקת בנושא הזה בין היהדות לנצרות. הנצרות אומרת שהזכויות של האדם לא מועילים לו. שאדם, גם אם יהיו לו כל הזכויות שבעולם, הוא ילך לגיהינום, אלא אם כן הוא קיבל חנינה. כן, זה התיאולוגיה הנוצרית.
אחרי הם כבר מקשים סליחה.
לא, זה משהו אחר. בבקשה, הבידוי אצל הכומר הוא חלק מן הכפרה, שנובע מן החנינה. זה בדיוק שונה, זה הפוך מאצלנו. זאת אומרת, שעבור הנוצרים, הפסוק פה מסתדר יפה מאוד בשביל הנוצרים. הוא מצא חן, למרות שהוא היה צדיק, כי להיות צדיק לא מספיק. בסדר? עכשיו, זה איך שהנוצרים קוראים בתורה. אני אומר לכם מראש, הם לא צודקים. ואני אסביר לכם למה. הם פשוט לא יודעים לקרוא בתורה. בעיני מי מצא נוח חן? בעיני
השם.
בעיני השם, יוזקה ואבקה. וכשאומרים שהוא צדיק, את האלוהים מתהלך נוח. כלומר, לפי הקריטריונים של אלוהים הוא צדיק, לפי הקריטריונים של השם הוא מאוד כחן. עכשיו, זה דבר עמוק מאוד. כי אנחנו רגילים לחשוב שאם יש איזה אסון טבע, צונאמי, יש אנשים שניצולים, יש אנשים שנספים, מי הניצול? לפי התפיסה האינטואיטיבית שלנו, הצדיק. אבל באמת מי שניצול זה מי שיודע לשחות, או שיש לו גלגל הצלה. לכן, זה שהוא צדיק בעיני אלוהים זה לא מספיק. הוא צריך כדי להינצל מן האסון הטבעי, הוא צריך להיות צדיק לפי הקריטריונים של השם.
מה
זה הבדל עצום. הרי זה מה שכתוב, תסתכלו, ויאמר אלוהים לנוח כס כל בשר בלפניי, כי מעלה הארץ, איך מה שאני מבין, היא משחיתה מת הארץ, רשי, כל מקום שיש זנות, אנדרלמוסיה בא לעולם, והורגת טובים ורעים. אז אם זה ככה, גם אם נוח הוא מהטובים, הוא צריך גם להיות מהטובעים, כן? הוא צריך לסבור. לכן, הטענה שאדם הוא צדיק לפי הקריטריונים של אלוהים, זה נכון, אבל זה לא מספיק כדי להינצל. אז עכשיו נשאלת השאלה מה ההבדל, ולמה נוח בסופו של דבר בכל זאת זכה.
יכול להיות מידת הדין ומידת הרחמים?
אני לא יודע. אני בינתיים מנסה לראות, מה שאני יודע על אלוהים בתורה, זה שמי שברא את הטבע. לפי חוקי הטבע, אדם שנוכח מול מבול, נספח. אלא אם כן יש לו גלגל הצלה.
אבל באברהם,
אברהם?
בסדום, ואלוהים מוכיחים הפוך. אם יהיו עשרה צדיקים, והשם אומר לו, אם יהיו עשרה,
נכון, נכון, נכון. אבל זה לפי הדרישות של אברהם. בסדר, אנחנו נגיע לאברהם. אבל באברהם נאמר, וירא אליו השם, ואומר, יתהלך לפניי. זאת אומרת שאברהם הוא צדיק לפי הקריטריונים של השם, לכן כשהוא נופל לכבשן האש הוא ניצל. מה שאין כן אצל נוח. אז מה קרה כאן אצל נוח? מדוע, אז אם נגיד שלא מגיע לו, אז למה בכל זאת מצא חן? כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.